פתיחה מיוחדת. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. הקודש שבטבע פורץ גדריו. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס. עם הקודש הלוחם בטבע. כבר דיברנו על כך. מה זה הקודש שבטבע? הטבע זה הסדר הטבעי של העולם לכאורה. הקודש הוא מעל הטבע. והרב אומר שיש דבר כזה, קודש שבטבע. כלומר, הרב רוצה ללמד אותנו בטבע החיצוני לא רואים את הקודש. זאת אומרת, מה שאדם, נגיד, הטבע זה ראשית כל מערכת התהליכים הטבעיים, סיבה ומסובב של הטבע שהצומח, החי, הדומם, ואדם גם כן יש לו טבע ואופי ש... הוא רוצה בטבעו שחייו יהיו טובים, נוחים, נעימים, יש לו רצונות של הנאות גשמיות, פיזיות, גם רוחניות, אבל רוחניות גשמיות, ליהנות מכל מיני מלאכת אומנות, ציור, שירה, לשאוף אל ריבונו של עולם, לשאוף לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה לכאורה לא חלק מהאופי הטבעי של האדם. צריכים לקבל הדרכה שיש בורא עולם, ואנחנו לא רואים אותו, לא חשים אותו, לא יכולים להשיג אותו, אבל נודע לנו על ידי התגלות שיש משהו שלא ידוע. שהוא נעלם, שהוא בעצם, הוא בורא הטבע, הוא בורא העולם, ויש לו מטרה בבריאת העולם, והוא נתן תורה לישראל, ולישראל יש מטרות. זה לא הטבע הטבעי של האדם. זה בא אלינו מתוך ידיעה עליונה, אלוקית, שניתנה על ידי נבואה, על ידי כל ישראל, זכו להם, במעמד הר סיני, לשמוע את דבר השם, וראו שיש בורא עולם. ראו את הניסים והנפלאות, אז רואים שיש השם. רואים את הטבע, לא רואים שיש השם. רואים ניסים ששולטים על הטבע, שמשנים את הטבע, והטבע פתאום לא מתנהג כמו שהוא צריך להתנהג, אז אנחנו יודעים שיש מישהו שמנהל את הטבע. אבל הטבע בעצמו הוא לא קדוש. לכאורה. הרב מחדש לנו חידושים, שבעצם יש הטבע הפנימי, הוא כן קדוש. כלומר, טבוע בשאיפה הטבעית של העולם, להיות מתוקן, להיות שלם, להיות מתפתח, בעומק של השאיפה הזאת יש בעצם שאיפה אל השלימות האמיתית, שהיא השלימות האלוקית, שהיא הקודש. זה נמצא עמוק עמוק, זה נמצא כנוס. כמו שחז"ל אמרו לנו שיראת שמיים, אם תחפשנה כמטמונים, תמצאנה. זאת אומרת, יראת שמיים נמצאת בתורו של האדם, ואם תחפש אותה, כמו שאתה מחפש מטמון, ואתה מוכן להשקיע בזה הרבה הרבה מאמצים לך, למצוא את המטמון, תמצא אותה. זאת אומרת, יראת השם נמצאת בתוך האדם. הקודש נמצא בתוכו של האדם. רק הוא צריך לחפש אותו. ואז הוא יגלה שבתוכו את זה נמצא. לא שזה בא מלמעלה, הוראה מלמעלה, הדרכה מלמעלה, הדרכה מחוץ לו, אלא הדרכה, אלא זה תוך תוכו של האדם. והרב אומר, אם כן, זה, הוא קורא לזה אור חיי אליהו, כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה, הקודש שבטבע פורץ גדריו. הביטוי פורץ גדריו, זאת אומרת, הוא עושה פרצות, לא הולך בדרך הסלולה, בדרך הרגילה. הוא פורץ, פורץ גדרים. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע, שלמעלה מן הטבע הגס. כלומר, יש טבע גס, ויש טבע קדוש. הטבע, הקודש שבטבע, הולך בעצמו להתאחד עם הקודש שהוא למעלה מן הטבע הגס, עם הקודש שלוחם בטבע. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. הטבע מגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בכף ירחנו, אבל השמש עלו לנו זרחה, לרפותינו, מצליעותינו, מצליעתנו. כלומר, הרב אומר, לחמנו, אנחנו לחמנו בטבע, כלומר, הטבע הגס הוא בעצם נוטה לגשמיות, אל החיים הטובים החומריים. והקודש שלמעלה מן הטבע אומר לנו להתגבר, להתאפק, לא לתת לטבע הגס לשלוט ולהתגבר מצד אחד לקום ולעשות מצוות. שצריך להתגבר על הטבע, להתגבר על העצלות, להתגבר על... נצטרך לאמץ את הכוחות, ומצד שני להתאפק ולא לעשות דברים מנוגדים לקודש, וזה מלחמה. לחמנו בטבע, אומר הרב, יצאנו מניצחון. אנחנו עכשיו הולכים עם הקודש למעלה מן הטבע. אבל אומר הרב, אבל הטבע מגושם עשה אותנו בעלי מומים. זאת אומרת, זה, לא ניצחנו ניצחון מלא, כי זה קשה, המאבק הזה, והוא הפך אותנו, עשה אותנו בנימומים. אמנם השמש הלא זכה לנו לרפותנו מצליעתנו. כלומר, כאילו כאן המשל הזה של יעקב אבינו, שהוא נאבק עם המלאך. היהדות של העבר, אומר הרב, ממצרים ועד הנה, מלחמה ארוכה היא נגד הטבע בצידו הכאור של טבע העולם. הוא מדגיש כל הזמן, יש צד כאור לטבע, יש צד לא כאור. מלחמה ארוכה היא נגד הטבע בצידו הכאור של טבע העולם, הטבע האנושי הכללי, אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. היהדות של העבר היא מלחמה ארוכה. כלומר, כמו שאנחנו כבר דיברנו על כך, שהשלב הראשון בהתקדמות הרוחנית אל הקודש זה שלב של כיבוש. לפני שמהפכים את הנטיות לטובה, צריכים לנצח אותם, לשלוט עליהם. וזה מלחמה, זה מלחמה ארוכה. זה מלחמה של כללית בעולם ולמלחמה של כל יחיד ויחיד. אומר הרב, לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו. הוא נכנע בפנינו. העולמות הולכים ומתבשמים. זאת אומרת, אם מסתכלים במבט הכללי, אז מבינים מה שהרב אומר. באופן היותר פרטי אישי של כאן ועכשיו, אז נראה לנו שהוא לא כל כך, אנחנו לא מנצחים לגמרי את הטבע. ועדיין המאבק הוא קשה מאוד, ויש גם פעמים שאין הצלחות. אבל זה במבט שלא מסתכל על כל התמונה כולה, על כל המהלך כזה. עם ישראל הוא בסך הכל, הולך בדרך התורה, הולך בדרך השם, אני מתכוון, שומרי התורה. שומרים שבת, לא אוכלים מהמחלות אסורות, לא, פה ושם יש קשיים, אבל נסתכל במצב, במבט הכללי, המצוות, תרי"ג המצוות הן נשמרות, וזה ניצחון גדול מאוד על הטבע. לא, לא במאכלות אסורות, כמו שאמרת, בימים טובים ושבתות, שומרים ברוך השם, וכן הלאה, נוצר מהלך גדול של קודש, של שולט, של שולט על הטבע. אבל כמובן אנחנו מבקשים את השלימות. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו, הוא נכנע בפנינו. ואנחנו בתהליך, העולמות הולכים ומתמסמים. בעצם עומק הטבע, עכשיו חוזר הרב לדבר על עומק הטבע. בעצם עומק הטבע, טבעייה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה. זה התהליך, הדבר החדש. שמתגלה לא הטבע הגס, אלא עומק בתוך הטבע. בעצם יש שם טביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לעדינות נפש ולזכוך החיים. והטביעה הזאת כאילו בעצם היא טביעה של כוח רוחני, אור רוחני, אליהו. אליהו בא לבשר שלום. כלומר, לבשר שלום, לעשות, אליהו מבשר שלום, אז הוא רוצה לעשות אחדות בין הטבע ובין הקודש שבטבע ומקודש שמעל הטבע, כי הוא עושה אחדות. ובנשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ. כלומר, זרם חיים של טבע מתפרץ, טבע של האומה. איפה אנחנו רואים את זה? ברצון של האומה, לחדש את חייה, להתקבץ יחד בארץ ישראל ולבנות את חיים ולאומיים, חיים ציבוריים של האומה. זה זרם חיים. קודם היה כאילו בגלות מוות. נשמתה הפנימית של האומה זרם חיים של טבע מתפרץ, והולך ומתקרב אל הקודש. כך הרב רואה. זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לסחירת יציאת שיעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת. שוב פעם, הרם, על פי דברי חז"ל, שלעתיד לבוא, כאילו תשכח, ישכחו מעשה יציאת מצרים, ויזכרו רק הגאולה, שיעבוד מלכויות. אבל לא לגמרי שכח, אבל זה יהיה עיקר. אומר הרב, מה המיוחד בעיקר הזה? מה, שיש שם ניסים עוד יותר גדולים? היה לנו ניסים ביציאת מצרים, אבל אחרי שיהיו הניסים של יציאה משעבוד מלכויות, אז יציאת מצרים הקטן הזה, זה הרב מתכוון. אולי היה נראה לנו תמיד ככה שזה חזר מתכוונים לה, שהקיבוץ, גלויות, מכל הארצות, זה דבר, זה צריך להיות ניסי הניסים, לא כמו יציאת מצרים, שכולנו היינו במצרים וכולנו מגובשים ביחד וחוזרים, וכאן צריך להיות איזה מהלך אלוקי, ניסים עצומים. זה יכול להיות שהכוונה היא עמוקה, לא הכוונה היא חיצונית של ניסים, אלא שתהליך רוחני גדול, שהולך לקרות ביציאת שיעבוד מלכויות, יותר גדול ממה שהיה ביציאת מצרים. מה יותר גדול ממה שהיה ביציאת מצרים? ביציאת מצרים, אנחנו יצאנו וקיבלנו עלינו עול מלכות שמיים, אבל קבלת עול מלכות שמיים שהייתה ביציאת מצרים, הייתה על ידי ניסים ונפלאות גדולים, וכאילו היינו כפויים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ראינו אותו. ראינו את כל גדולתו. ולא היה אפשרות למרות. ועכשיו, ויכול להיות מהלך אחר, מהלך שונה, שהקדוש ברוך הוא מסתתר, ואנחנו מגלים אותו. וזה בא מתוך תוכנו, ולא בא ממחוץ לנו. נכון, כמובן, שאנחנו, יש לנו מסורת, ויש לנו המון רקע, לאפשרות הזאת שיתגלה הדבר מתוכנו. אז לא תשכח יציאת מצרים. אבל יתגלה כאן משהו חדש לגמרי. משהו גדול לאין ארוך. כלומר, פתאום צמאון פנים פנימי שמבקש את השם, שרוצה חיבור אל הקודש, שרוצה את הערה, שרוצה שלימות רוחנית, שרוצה לצאת מהגסות החומרית. זה מה שהולך לקרוא. זרם חיים של טבע מתפרץ, הוא מיולך ומתקרב אל הקודש, זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית, זכירת יציאת שיעבוד מלכויות הולכת ומתרקמת. והננו הולכים, כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע, והוא מתקרב אלינו. אנחנו כאילו חוזרים אל הטבע של האומה במהלך התחייתי הזה, והוא מתקרב אלינו, הולכו ונכבש לפנינו, ודרישותיו הולכות ומתואמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. כלומר, מה שהטבע רוצה, זה בעצם מה שהשאיפות הגדולות האציליות ממקור הקודש. יש כאן איזה כאילו התאמה. החפץ שלנו מותאם לחפץ האלוקים מאיתנו. הרוח הצעיר התובע את ארצו, עכשיו הרב מסביר, איפה אנחנו רואים את הטבע המתפרץ? את הקודש שבטבע שפורץ גדרה. הרוח הצעיר התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו, ספרותו וכוחו, רכושו, רגשותיו, נזרמים הם על ידי שטף של טבע, אבל שבתוכיותו מלא הוא אש קודש. כלומר, כל מה שמסתכל לא רואה את זה, כי זה בתוכיותו. מי רואה את זה? מי שיש לו מכשירים. לראות מה שבפנים קורה, בתוך הטבע. אתה מסתכל בחוץ, אתה לא רואה. אדם יש בעיה בתוך הגוף, אתה צריך לקחת מכשירים שיכולים לצלם את הפנימיות ולראות מה קורה בפנים. יש אנשי מקצוע מיוחדים שיודעים להשתמש במכשירים האלה, להסתכל לפני ולפנים ולראות מה קורה בפנים. אז גם בענייני הרוח יש בעלי מקצוע. יש הרב קוק שהוא אומר, אני מתבונן בעומק הטבע ואני רואה את הצעירים האלה שהם רוצים לבוא לארץ ישראל והם רוצים לחדש את השפה ואת החירות ואת הכבוד ואת הספרות ואת הרכוש ורוצים לעשות מדינה והם לא, זה מה שהם רוצים לעשות ואני רואה מה הם רוצים לעשות. הם רוצים לפני ולפנים, יש להם צמאון אל הקודש. מאמינים לו?
אבל איך אפשר לראות את זה?
צריך למסור, כשאתה, יש לך בעיה, כשאדם יש לו בעיה רפואית, הוא הולך לשאול רופא, הוא לא מחליט, הוא לא מסתכל לבד.
אני שואל, למה הרב קוק אמר, בזה שהם הולכים לעשות דברים האלה, זה אומר שהם קודם כל רוצים קודש.
כן.
אולי
יש להם
סתם, רוצים
מקלט. זה מה שנראה ככה. זה מה שנראה שהם רוצים סתם. שהם רוצים חיים נכויים, לא משועבדים, חיים ישראלים, עם אופי יהודי, אבל לכאורה חסר קדושה. אבל הרב אומר, אני מכיר את השורשים של הטבע. אני מכיר את הפנימיות, ואני רואה את הדברים הללו. על פי מה הרב רואה, הוא למד. הוא למד מה הטבע הישראלי. יש על זה ספרות, ספרות רחבה. מגדות חז"ל, קבלה, פנימיות, וכמו ספרות מקצועית. הוא למד להסתכל לפני ולפנים, כמו לדעת שיש עולמות עליונים. ויש כוחות רוחניים, והכוחות הרוחניים הם לא שם בשמיים, וכאן בעולם הזה יש רק מציאות גופנית, אלא אותם הכוחות הרוחניים שיש, שהם עליונים מאוד מאוד, הם המקיימים את העולם, והם המכוונים, ויש ישראל, יש להם נשמה מיוחדת, נשמת קודש, ואם ישראל רוצים להיות יותר שלמים, הם רוצים להיות יותר קדושים. כי זה הטבע הפנים פנימי שלהם. באמת אנשים אחרים לא הבינו את הרב קוק. חשבו שהוא הוזה, שהוא חולם, שהכל הוא חי בהזיות. והוא תמיד רואה את הטוב ואת היופי, וכולם קדושים וכולם תורים וכולם זקים. אבל מי שמכיר את הגדולה שלו, ומכיר את המומחיות שלו, כן? מומחיות שלו בתחום, זה התחום מומחיות מיוחדת, אז הוא אומר, המומחה אומר, מה אני אעשה? זה, הוא אומר, צמח עליו, הוא מומחה. מאה, כן. סתרח ד' מה נשאר?
פיתויים שהכוח הולך ומתגלה, נכנע בפנינו, הוא הולך ומתקרב אל הקודש, ניצחנו את הטבע.
כן.
זה קרה, כן קרה, מאה שנים, כאילו מה?
מה קרה במאה השנים? מה קרה במשך המאה השנים מאז של הרב, 120 שנה?
מה המבחן המציאות שאת אומרת?
האם הרב צדק? בטח.
איך רואים שהוא צדק?
רואים. המומחים רואים. אבל לא צריך רק מומחים. כל אחד רואה.
שתי שאלות. שאלה אחת, שכאילו כל האנשים האלה שבאו ועשו עם נזרמים הם על ידי שטף של הטבע שבתוך היותו מלא יש קודש, הם הלכו והיום הם לא כל כך קשורים לתורה, הם חילונים, וגם מצד שני אני לא מבין איך כאילו לא שינינו את כל התורה, לא עכשיו הלכנו והפכנו את כל האמונת ישראל, ועכשיו אנחנו כאילו לא כאילו מנסים להבין את הטבע, פשוט אנחנו ניצחנו את הטבע.
צריך להסתכל במבט בריא על המציאות. יש לאדם גוף, רמח איברים ושסה גידים. העבר העיקרי הוא מאוד קטן. לכאורה, העבר העיקרי צריך להיות הכי גדול. הלב צריך להיות הכי גדול, ושאר האיברים הם תפילים לו. המוח קטן. מה, זה הכי חשוב? הרגל. היא גדולה. המון, המון בשר יש שם, זה משהו. המוח הוא קטנצ'יק. אז אם אתה מסתכל על הכמויות, מסתכל בצורה כמותית, אז לכאורה, מי שהכי חשוב זה הרגל. אבל אם אתה מסתכל באופן איכותי, אז אתה יודע, יש דברים שהם קטנים, אבל הם עיקר. אז אם יש לך 10 גדולים צדיקים בדור, אז אם אתה מסתכל בצורה כמותית, 10 לעומת מיליונים, מה המשקל שלהם? אבל אם אתה מסתכל באופן איכותי, אז אתה רואה תלמידי חכמים, אתה רואה לב מתפתח, מתרחב, התורה מתגדלת, מתעצמת. לפני 70 שנה, אז לא היו ישיבות של הציונות הדתית. עכשיו יש, ברוך השם, אלפים, וזה האיכות. אני לא מציון את הדתי, אפשר לדבר על כל הציבור הדתי בכללותו, אבל ניקח כדוגמה הציונות הדתי. היא השתנתה מאוד מאוד לטובה, והציבור התורני, התורה התפתחה והתגדלה, ויש היום עוצמות עצומות. אתה יכול להגיד, צריך יותר, לשאוף יותר, תמיד אף פעם לא מסתפקים בקיים, אבל באמת, מה שקורה במציאות, זה תהליך של קודש, שהולך ומתקדש. והראיה, שהשמאל מאוד מרגיש מצוקה. למה? למה מרגיש מצוקה? אנחנו מרגישים מצוקה שהחילוניות מתגברת, נלחמים בעדתה. ובכל מקום שאתה מנסה לעשות משהו קודש, דרך ההתנגדות. אז אם הם כל כך מצליחים, אז למה הם מרגישים שהבית היהודי הוא מוביל את הממשלה באף. למה הם אומרים ככה? שהדתיים הם מיעוט קטן והם משתלטים. והם מרגישים מצוקה. והם אומרים שאי אפשר לחיות בארץ הזאת. אז מי, ויש אצלנו גם כן, מרגישים מצוקה. לא מתקדמים. אז מי צודק? מי צודק? אלה שאומרים שהכל, שלא מתקדם כאן שום דבר, כי פה לא נותנים לבנות, ופה לא נותנים לבנות, ופה לא נותנים להתקדם, לעשות דברים, ובית המשפט הגבוה כל יום גזירות חדשות, וכל יום מתירים חדשים. ומצד שני, אלה מרגישים שלוקחים להם את ההנהגה, וההנהגה הולכת מהשמאל אל הימין, ומהימין אל הדתיים. אז זה מבחינה חיצונית אני מדבר. אבל הרב אתה מדבר במישור אחר לגמרי. הרב אומר, מי אחד שלומד תורה צריך לדעת את הגודל של העניין. אחד שמתעלה במעלות הקודש. זה הלב. הלב הוא קטן. ועכשיו האיברים הם גדולים. אבל הלב הוא הולך ומתעצם, הולך ומתחזק. לא להסתכל בצורה חיצונית, אלא בצורה פנימית. האידיאולוגיות של הציבורים האחרים, האידיאולוגיות של הציונות החילונית, היא פושטת את הרגל. והציונות הדתית היא הולכת וממלאה את המקום שלה, של הציונות החילונית. זאת אומרת, יש תהליך כל הזמן של חזרה אל הקודש. חזרה אל התורה, חזרה אל הקודש. מי שמסתכל במבט מאוד ארוך רואה את זה. אני כשהייתי בחור צעיר, והייתי הולך בבין הזמנים לטיול בגליל, לא ראיתי כיפה אחת. לא היה שם כיפות. לא ראיתי דתיים. לא היה דתיים. עכשיו אתה נוסע בבין הזמנים בגליל, ואני כל פעם מתפעל מזה מחדש, אתם אצלכם זה נראה טבעי. אני פתאום רואה אנשים הולכים עם כובע, עם פאות. מה הם עושים פה? זה לא המקום, לא היה אף אחד שם. חצרים טרמפים, מנסים. לכן זה נראה טבעי. זה לא טבעי כל כך. זה לא היה ככה. הכל השתנה. ירושלים, אתה מסתכל, הייתה אחרת לגמרי. ירושלים, אחוז הדתיים שם, הוא נעשה אחוז עצום. קודם זה לא היה ככה. אבל כשאתה נמצא בתוך התהליך, אתה לא רואה את זה. אתה מתרומם, כמו שאני רואים הרבה פעמים אנשים שבאים לבית אל. אנחנו בבית אל רושבים, הכל עומד. באים תלמידים שלמדו כאן לפני 15 שנים, לפני 20 שנים, שהם היו פה, הוא אמרו, וואי, מה שקורה פה, איזה התפתחות, בשכונה הזאת, בשכונה במקום הזה, במקום... מה אנחנו לא יודעים על מה הם מדברים. שום דבר לא מתקדם. בקושי יש כאן איזה שטח שאפשר שם לבנות. אז זה תלוי, הכל תלוי בהסתכלות. האם אדם מסתכל במבט גדול, במבט עמוק, רואה דברים אחרים ממה שאדם מסתכל במבט שטחי. אדם מסתכל במבט... כולל, הכל נראה אחרת. כגודל הרוממות, ככה ההסתכלות יותר נכונה. כבר אמרתי כמה פעמים. כל צופייך נעשו כל יחדיו ירננו. כי עין בעין יראו, ושוב השם ציון. מה אומר לנו הנביא? הצופים הם עומדים למעלה. מה זה הצופים? צופים הם אלה שמסתכלים מרחוק. איך אפשר לראות רחוק? חייבים לעמוד למעלה על מגדל גבוה. ואז אתה רואה, כמה כל מה שהמגדל יותר גבוה, אתה רואה יותר רחוק. והם רואים את הגאולה, כל צבא, הם רואים, נעשו קול, מרים את הקולות. עין בעין הראו. אלה שעומדים ממטה, אומרים, מה הם מדברים? מה פתאום? לא רואים שום דבר, מה פתאום, מה רואים? הם שם חולים, הם עוזים שם. אבל הם במקום כזה שאפשר לראות ממרחקים. והם רואים שבשוב, רואים שהקדוש ברוך הוא שב, שוב השם ציון, עין לעין יראו. הם רואים ממש בעין, שלא תחשבו שלא רואים, עין בעין, ממש בתוך... ממש באופן ברור, כן, עין בעין, באופן ברור לחלוטין. הם רואים, והם מכריזים את ההכרזות האלה. ואתה לא מאמין להם. למה? כי אתה נמצא למטה ואתה אומר, מה, 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 מה פתאום? אבל מי שחכם, אומר, כנראה שהם צודקים, אני לא יכול לראות, אני, אין לי טווח ראייה ארוך. ואלה שם, יש להם טווח ראייה, אז הם כן רואים. אז ככה גם באופן רוחני, הצופים זה אלה שהם התעלו ונמצאים במעלות עליונות רוחניות, הם רואים הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחוק, והם אומרים, והם צודקים. אבל מה, כולם צודקים, אלה שרואים למטה אומרים לא רואים, אלה שרואים למעלה אומרים שכן רואים. אז זה הרב אומר לנו שהוא הרב למעלה, הרב הוא צופה. הוא מסתכל למעלה, מלמעלה, ואומר, יש קודש בטבע. יש קודש בטבע. האמת היא שכולם מסכימים לזה. כולם מסכימים שלאדם יש ניצוץ אלוקי בתוך תוכו, ושבעצם הוא מבקש לצאת. הנשמה האלוקית שנתת בי. תורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, כל אחד אומר את זה כל בוקר. אבל כאילו זה משהו רעיון מופשט. אבל אומר הרב, לא, זה לא, זה באמת ככה. יש בתוך האדם נשמה אלוקית, ובתוך כלל ישראל נשמה אלוקית. מה שמחדש לנו בעיקר הרב, זה להסתכל, הסתכלות כלל ישראלית. לראות את המבט הגדול, הכלל, אתה רואה תנועה כללית. אז אתה צריך ללמוד איך לפרש גם תנועות כלליות, לא רק מסים פרטים של כל אחד ואחד, כל איך... איך ללמוד את ההתנהגות שלו, אלא איך התנהגות ציבורית. זה פסיכולוגיה מיוחדת, פסיכולוגיה, זה פסיכולוגיה של הציבור, להכיר את הנפש הציבורית. וכשיש לה מהלכים, מה היא מבקשת, מה היא מחפשת, מה המהלך הזה מוביל. והרב גם יכול להסתמך בהחלט על דברי הנביאים שאמרו שהגאולה תהיה אמורה להיות גאולה, ועניינה של הגאולה היא קיבוץ גלויות. הגדרים של הגאולה זה קיבוץ גלויות, חזרה בתשובה, יישוב הארץ. אז זה מה שקורה, קורה קיבוץ גלויות, קורה יישוב הארץ, אז זה מה שקורה, זה גאולה. אבל אתם אומרים, אבל הרוחניות איננה. אז הוא אומר, תבינו, קיבוץ גלויות זה משהו רוחני, זה לא משהו, זה לא אנשים בורחים מחוץ לארץ כי כאן יותר טוב. זה הארץ מושכת. לא תמיד אדם יודע לפרש למה הוא בא לארץ. ההיסטוריונים, המסתכלים במבט חיצוני, הם מפרשים שכל העליות לארץ ישראל היו מתוך מצוקה. פשוט היה קשה להיות במקום אחר, אז הולכים לארץ ישראל. לא כי רוצים את ארץ ישראל, אלא כי לא יכולים להיות בחוץ לארץ. שלא לשמ... זאת אומרת, מאחר שנצחה לגופה. הם לא רוצים להיות שם, אז הם חייבים להיות פה, כי אין להם ברירה. הם אנוסים. אז הרב, אז מי אונס אותם? מי עושה את כל המהלכים האלה? למה זה קורה הדבר הזה? תחשוב עוד צעד, עוד קדימה. למה זה קורה? למה ישראל לא רצויים שם? למה? הם אנשים נחמדים. לא? אז למה מתייחסים אליהם ככה? למה? למה? מה הם עשו? הם לא מתנהגים יפה או משהו? מה הבעיה? מה הבעיה איתם? למה הם מרגישים לא טוב שם? למה לא טובים אליהם? כי הם יהודים. מה זה יהודים? מה זה יהודים? מה הם עושים אחרת? הם יהודים. תלכו הביתה, תלכו מכאן. גרשים אותם. והם מכירים על זה שהם יהודים. אז הם באים לכאן. אז נראה שכאילו אתה מסתכל מבחוץ, בעצם זה הקדושה, הקדושה. היא בעצם השורש של כל המלאכים הללו. גם אם אתה מפרש את זה שזה היה באונס, למה זה היה באונס? כי אתה החלטת להישאר יהודי, ואתה לא רצוי פה. והיהודים מבינים שהם לא רצויים פה, ושמקומם בארץ ישראל. ובעומק הדברים, בעצם הם מצפים לזה. זה עוד יותר מבט יותר עמוק. שהם לא יודעים מה בעצם דוחף אותם. הם חושבים שהם נדחפים על ידי כוחות חיצוניים, ובעצם משהו פנימי, גם אצלהם. אנחנו, הקיבוץ הגלויות לארץ ישראל, לא קיבוץ של בדיעבד. זה מה שהרב חוזר על זה, והרב ציוד במאמרים כל הזמן חוזרים. לא להסתכל באופן חיצוני. כאן הולך ונוצרת אומה גדולה, ותגיד, הכריחו בעקורך, בעל כורחם הם חוזרים בתשובה, בעל כורחם הם חוזרים לעצמם. אתה יכול להגיד, כן, הקדוש ברוך הוא כופר אותם, בעל כורחם זה מאוד מבט גם כן יפה. כמו שהנביא אומר, שהוא ייקח אותם בכוח מחוץ לארץ, ארץ ישראל. אז זה מבט אחד. והרב מסתכל במבט יותר עמוק. הביקוח הזה הוא הבדיעבד, לכתחילה שבדיעבד. זאת אומרת, זה נראה בדיעבד, אבל בעצם זה מגמה אלוקית, פנים פנימית, שכל אחד ואחד בעצם נמצאת בתוך תוכו. זה הרב. מסתכל מלמעלה, מה לעשות. קשה לקבל את זה, כי אנחנו צריכים... אז מה אני מציע לכם, אני מציע לעצמנו, כדי להבין טוב את הרב, לעלות למגדל. לעלות למקום שלו, ולראות, לא רק להאמין לו שככה צריך להיות, שככה רואים, לראות בעינינו, צריכים לעלות בקודש, להיות תלמידי חכמים גדולים, עמוקים, בכל המקום. ולא צריך לסמוך עליו, ובעינינו ראינו, בעזרת השם.